פירוש הפסוק נושא עוון ועובר על פשע, ורוצה לומר שהוא על דרך משל, שהיה ריב בין בית בני אדם, כשרוצים להתפייס זה עם זה, אז מתווכחים בידם, מי חטא נגד מי? מה שאין, כי כשאין רוצים להתפייס, אין לנו נושא עוון, לא הוכיחו על פניו מה שחטא לו. אז זהו שכתוב נושא עוון, רוצה לומר שנושא עוונו מוכיח על פניו, אין כשרוצה לעבור על פשע.
השאלה של הבעל שם טוב, שלכאורה, נושא עוון ועובר על פשע, זה דבר שסותר אחד את השני. נושא עוון מחזיק את העוון, ועובר על פשע, זה עובר. אז איך מסתדר הסתירה בפסוק, נושא עוון או עובר על פשע? אבל הבעל שם טוב אומר שבאמת זה לא סתירה, ועד רבה, הבא תליא. דרך משל, היה ריב בין שתי בני אדם, שרוצים להתפייס זה עם זה, אז מתווכחים לדעת מי חטא נגד מי. כשהם יודעים מי השם, יכולים להתפייס. יכולים לדעת כל אחד מה שאין כן, כשאין רוצים להתפייס, אם אין ביניהם עניין כזה, אינו נושא עוונו. הוא בכלל לא עוסק בחטא שחטא לו השני. לא הוכיחו על פניו על מה שחטא לו. נפרדים וזהו. אבל אם רוצים, אגב, אור החיים הקדוש אומר, הוכח, תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, ולא תשנא את אחיך בלבבך, זה מצוות עשה מהתורה. הוא אומר, אם יש לך דבר עם חבר, ואל תשמור את השנאה בלב, אלא הוכח, תוכיח, תגיד לו בפה, מה יש לך בלב עליו. ואז יהיה אור, שהוא יגיד לך שהוא לא חטא, או שהוא יתנצל על מה שהוא חטא. אבל זה מצווה. אבל אם אין עניין כזה להתפייס, אז בכלל לא מדברים על החטא. מה שאין כן, כשאין רוצים להתפייס, אינו נושא עוונו, לא הוכיחו על פניו על מה שחטא לו. לכן אומר הפסוק, נושא עוון. הקדוש ברוך הוא נושא את העוון. הוא נושא, זאת אומרת, הוא מחזיק את העוון. למה? כי כשהוא מחזיק את העוון, זה נקרא שהוא מוכיח אותנו על העוון. למה הוא מוכיח אותנו על העוון? כי הוא רוצה לעבור על פשע.
כן, אני שמור יחוזן, אפל על פינטלס. אני אין על שלי.
כן, פנטרוק, דבוס, טרוק דאב איירס, הסימן, פרוז, ואני אביא למויך לזן. עצמה אמן שאני ציקריק, דבי גן רחץ לינקס. שאני אגיד את נשבו סיגמי, אני אגיד מה אני אגיד.
אני אגיד למויך נשכחי לגבי סיגנת. אני אז רואה אצל העניין דלזם של דשמי.
לא, אבל לא יסעו, רק של רבן, לא יסעו, הם בפוס, אבל אביא לי אין המויך לזה.
הוא נושא את העוון כדי לעבור על פשע. יאו, מה רצית להגיד את הפשע? איפה? כותב פה ש... כותב פה שכשהיד, אם יש דבר בין חברים, אז יש עניין לדבר על זה ולפתוח את הכאב. לא כמו שיש מקום לטעות, שעדיף שלא לדבר רק למחול ולהמשיך. זה טעות. מרים יעשו ככה שימחול בלי לדבר, תישאר עתינה בתוך הלב, ולא תהיה מכילה אמיתית.
עוד בסדר, דור, ז'אן שטיל. כל ז'אן שטיל, דה, דוסטר, פסיקיק, ככה.
אומר, הדרך האמיתית, שכל אחד יגיד את רחשי ליבו, לא בשביל להתנצח, אלא כדי שהלב יקבל את הפיוס שלו. ואז אפשר למחול, אז אפשר שיהיה מכילה אמיתית. הוא אומר שזה טבע האדם, כשמקבל הכרה שטעו במה שעשו לו, בזה הכאב נרפא מהעוול שנעשה.
זה מה שרבא אמר, כמה קדוש, תחייך
תחייך. לכן צריך לפתוח את הלב. ואז, או שהשני יסביר, ויבין שהיה טעות, או שהוא יקבל את ההכרה של הטעות, ויתנצל. אבל אם לא מוצאים את הרע ולא מתקנים אותו, הוא נשאר קיים, והוא מפריד בתוך הלב. אז זה מה שהוא כותב כאן, שמה שקורה בנפשות של הנבראים זה השתלשלות מהנהגה והיחס שיש בין בינינו לבין השם. כמו שבין אנשים זה ככה, גם בין הנבראים לבין הקדוש ברוך הוא, וזה יכול ליצור, כל חטא הוא יכול ליצור ריחוק, וצריך לתקן אותו בצורה הנכונה. מה הדבר הנכון שצריך לעשות? זה להבין שגרמתי חז ושלום לפירוד ביני לבין השם, ואני מרגיש את הכאב, ואני אומר, אני לא רוצה יותר להיות במקום הזה, אני חוזר בי. וככה אני חוזר בחזרה להחזיר את הקשר ואת האמונה ואת הנאמנות שלי עם השם. לכן, על כל עוון צריך שיהיה איסורים. איזה איסורים? או איסורי נפש של החרטה, או חס ושלום איסורים אחרים. אם אדם מתייסר שיש לו איסורי מצפון, איך חטאתי להשם? אז זה נקרא שהוא מוציא את הלב שלו, הוא מוציא ומגלה את החלק שהוא נפרד, וככה הוא יכול להתרפות ממול השם.
שמע ישראל הביא...
עבר עבירה ומתבייש בה.
שמע ישראל הביא את שבוע שבר, הביא לנו בפרשת השבוע, דיברנו על החודש, הביא מירושלים וקרנמה נראה לי, שהיחיד הראשון שדיבר עם הקדוש ברוך הוא זה הלבנה. שני המורות, שניהם משתלחים כמרד. ואז הקדוש ברוך הוא הלך עם העתיד עצמך. למה הקדוש ברוך הוא צריך על זה כפרה? כי דיברה, לכן הקדוש ברוך הוא בקש מאיתנו כפרה.
הביאו עליי כפרה של מי אתה תתראה?
של מי אתה הריח, סיפה ראשונה, מישהו ייצור נברא שמדבר עם השם.
שחטף על הראש.
חטף על הראש, אבל הביאו עליי כפרה.
השאלה מטבע,
ולכן,
דברים שאנשים מתווכחים, נגיד חברים, אז אחר כך מדברים, ומעצם השיחה זה, אבל מה אם בן אדם מרגיש פגיעה מבן אדם שהוא לא מכיר? והוא מבין שהדבר הזה מגיע מעט השם, אבל יש לו כאב, אז הוא רוצה לגשת, אבל לא יודע אם יוצא מזה תועלת. אולי הוא רוצה רק להוכיח את הבן אדם, אבל...
איך הוא נפגע ממישהו שהוא לא מכיר?
דוגמה, מישהו חסם אותי עכשיו 3 ימים בעיר עתיקה, אני לא מצליח לצאת, לא לבית כנסת בערב שבת, ולא במוצא שבת לשיום. וכתבתי לו מכתב, הוא על הזכוכית. והוא החזיר לי תשובה, אני מצטער, אני אזיז במות שיש עליו. 3 שעות אחרי, הוא לא יצא. אני לא מצליח לתפוס, ואני רוצה לראות את היהודי, וכל היום אני אומר, אם אני, השם, אני לא רוצה לראות אותו, כי אני לא רוצה לדבר איתו. כי זה מת השם, והצד השני אומר, אני רוצה להסביר לו כמה כאב, כמה אני סבלתי מזה.
שאלה חזקה. שאלה חזקה.
לא לך, לפחות שלא יעשה את זה.
זה מה שאני חושב. אבל אם אני רוצה לעשות לשני,
התשובה היא, התשובה בדברים האלה, הרבה פעמים למשל רואים אדם נוסע בכביש, ומישהו עקף אותו והוא כועס. בדברים האלה הכי קל למחול, למה? כי אין מערכת יחסים, אין היכרות, אז זה בוודאי לא אישי. זה לא שמישהו עכשיו חסם אותך, כי הוא יודע שזה אתה, והוא החליט לחסום אותך כי הוא רוצה להזיק לך. זה אדם שמתנהג בצורה שאין לו מחשבה על השני, וזה לא מכוון ספציפית אליך. זה מכוון לכל מי שרק יהיה בה, נכון? הרבה יותר קל למחול, כי הוא לא מכיר אותי והוא לא התכוון אליי.
אבל עד שראיתי את המכתב שלו, הייתי בטוח שבטח הוא לא ראה, הוא לא שם לב שהוא חוסם.
אבל הוא יודע שזה אתה?
לא.
זה אורח.
אבל
הוא יודע שהוא חוסם יהודי.
הוא יודע שיהודי זה צריך לצאת. הוא לא התכוון ספציפית, וזה פחות פוגע. כי הוא לא התכוון לעשות לך.
אתה מדבר עם כזה יהודי, להסביר לו את הכאב, הוא פשוט להגיד, מת השם, מה אני יכול לעשות? כואב לי, ואני ידום וישתוק.
האורחים שבאים לצפת, לאט לאט, כל פעם שהם יותר יתארחו ויותר יתארחו, יותר הם ידעו מידות טובות ויזדקחו.
אבל מה אם...
שם
לא בא להניש אותם, זה שימי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא לך כמה אתה טוב, תראה שאתה לא מתנהג.
הרב, מה אם אני אסביר לו שבגללו לא הצלחתי להגיע לבית כנסת בליל שבת?
אבל שנייה, יש בעיה.
באמת אין לו מכילה לאדם הזה. כבר שהוא בא לשבת לצפת, אתה עדיף שנשאר לביתר, יותר טוב.
יש מפה שהוא אומר שנושא אבון, מתי בן אדם צריך לעשות את זה, להראות לשני את האבון שלו? רק כשהוא רוצה לעבור על פשע. כי הוא רוצה את המערכים.
הוא רוצה להעביר את הפשע.
אז פה הוא צריך להרגיש אותך, למה אתה מראה לו את האבון? רק שהוא ירגיש את הכאב שהוא גרם לך, כדי שהוא יצטער ויגיד סליחה ממנו, כדי לתקן את המערכת יחסים שצריך להמשיך הלאה. אבל אם אין פה שום דבר, כמו שהרב אמר, יאללה, תמחול ותמשיך הלאה.
אבל אין ספק שאם היהודי הזה עכשיו, אם הייתי רואה אותו, אם היה אומר לי, לא מכיר אותו, אני באמת מצטער, אני לא יודע מה, הייתי מתפייס מיד. לא משנה מה היה, אבל הייתי מתפייס. אבל מצד שני, לא יודע אם אני אמור להתפייס ממנו. אולי זה לא באמת חבר, אני לא מכיר אותו, אולי אני צריך לעבוד על המידות שלי.
איפה, זה מה שהרב אומר, שחבר יש לך זה הרבה יותר כואב.
חבר זה כואב.
יש לנו סף פה, זה בכל מקרה.
שהוא מחליט, שהוא יעבור זה בנאדם שאני לא מכיר, אז לא צריך...
בנאדם שאתה כועס עליו.
פה זה לא פגיעה, פה זה כמו כשגרה לך פנצ'ר.
הוא עושה לך נזק.
זה אין פה מערכת.
לא אישי.
אבל יש בחור, אבל אישי איתנו. נושא אבון זה בשביל לחפר לנו על הפשע.
זה למה הוא קרא לתורה הזאת, בהתחלה, המבט הנכון על יסורים.
המבט הנכון.
אבל זה מה שאמרנו קודם על הירח, זה בעצם הירח היא בעצם קיבלה תפקיד, מה שהרב אמר היום בקידוש, לא הירח להראות לנו שמתחיל ללמוד פעמות, אז אנחנו יודעים שזה מוכן לתפקיד, עם כל זה הקדוש ברוך הוא הגיע והיא דיברה עם השם וכאילו היא קיבלה, אבו אליי כפר. ראיתי בספר, למה אנחנו צריכים להביא את הכפיים? עכשיו לעתיד לבוא, שזה יתמלא, וזה שאנחנו לא נדום בעתיד לבוא, זה אנחנו שומעים.
מי כתב את הספר הזה? מאוד יפה.
זה כל אלה של תעודת הערבי, שבקשו...
פלא פלאים, ממש יפה.
הוא לא כתב את השם שלו,
הוא מביא של פן שיעור. כותב כאן, אם באים חד ושלום איזה קשיים לאדם.
פן חסר ושלום.
כן, אם באים איזה קשיים. בנפש, בגוף, כל מיני איסורים. שלא יסתכל על זה כעונש. הוא צריך להסתכל על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתו. הוא נושא אבון, למה? כי הוא רוצה לעבור על פשע.
שכמו אומרת, שהרשעים, הוא לא מעניש אותם, כאילו...
כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, חפץ בו מדקו באיסורים. אבל צריך כל הזמן לדעת מה שכתוב בליקוטי הלכות. יש שתי דרכים לחפר. ולעשות את המצב של עובר על פשע, או דרך איסורים, או דרך תפילה. אותה פעולה שאיסורים ממרקים ומקרבים את האדם להשם, תפילה יכולה לעשות אותה פעולה בלי איסורים. למה? כי חטא זה פגם באיזה שמות עליונים, איסורים הם ממרקים, אבל תפילה היא בחזרה ממלאה את ה... מתקנת את השמות האלה ו...
אתה עושה גם דרך דין למטה. לאדם
שנתפלו, דן את עצמו.
ואז לא צריכים לדון אותו מלמעלה.
כשיש דין למטה, אין דין למעלה.
אין נפרעים מן האדם, אין לבית.
אני
מבטא
שזה
נפרע ממנו. זה יפה, זה עמוק מאוד. להסתכל, איך צריך להסתכל על הקדוש ברוך הוא כביכול מייסר אותנו, כי הוא מספר לנו כמה קשה לו ממה שחטאנו נגדו, והוא רוצה גם לנקות את הלב.
אבל באמת לעשות שלום צריכים להרגיש אחד את השני. באמת לעשות שלום, אני חייב להבין איך שחסמתי את שימי למשך שלושים. באמת צריך להרגיש את הכאב שלו כדי לעשות את זה. אותו דבר, האיסורים, הם באים כדי לתת לנו הרגשה. מפשיש את מה זה פירוד, מה זה.
חזק.
לא, מה פה טוב, זה כבר קצת חריפה, לשבור, כשהוא לא רוצה לבוא על פשע, זה לא נסער לו.
נכון. מוחק את האבון, כאילו.
זה הנחש.
הנחש.
הנחש רעד.
על גרחון חד
נוחד. זה שאין לו, כאילו, את האיסורים, זה כאילו... פעם מישהו ביקש ממני, סליחה, אמר לי, אתה לא עשית לי שום דבר, הכל זה. הוא אמר לי שהביס את הצדיק, כתוב שהלכים בא לבקש ממנו סליחה, והוא אמר להם, זה לא אתם, כן, האלוקים חשבה לטובה. בסוף, סרוג המחו, זה היה כביכול עונש. גם של
סרוג
השבטים, הוא אמר, ביקשו סליחה. הוא לא אמר להם, אני סולח לכם. הוא אמר, בסדר, הכל בסדר, אלוקים חשבה לטובה. הוא לא אמר, אני סולח לכם. הרבה פעמים יש לך בקש ממך סליחה, אתה מתחמק
מלהגיד
לו, אתה לא רוצה לסלוח לו, אתה אומר, הכל בסדר.
פלט פלאים.
אתה אמור להעיד, אתה מגיזר.
זה ממש משלים את התורה הזאת.
הרב ישראל. אמר לו פעם, תצא, תגיד ישראל, נו, מקום. אומר שיהודי פעם אליו, אמר לי ביקש ממנו סליחה, הוא ישראל ביקש ממנו, ביקש ממנו, לא עשית לי כלום, הכל בסדר. ויסף הצדיק, היה אותו דבר, יסף הצדיק, האחים באו אליו, אמרו אליו, בקשו לקשת, אמרו, לא, אתם צריכים דווקא מכינה, אלוקים חשוב לטויבו, הכל בסדר, לא צריך מכינה. מהסוהר רגע מלכוס על מים באו, למה? בגלל שהוא לא אמר סלחתי, מה היה אומר סלחתי, זה קלץ בסדר, נפסיו, נפסיס, זה ביור, אתה
לא יחיס. ואכן הוא עשה להם את כל הסיבורים האלו, הוא רצה להוציא להם הודעה.
לא, אבל הוא עצמו, יוסף הצדיק, בסוף השופט דבר, לא אמר להם, לא הוציא מהם אלא מהקלקים חשבים.
לפי דברי הבעל שם טוב, יוסף הצדיק היה צריך להגיד להם, כן, בואו נסגור את הסיפור. הם לא סגרו, אבל צריכים להתגלגל בעשר את
הדבר. אז מתי צריך לוותר? אז מתי כן צריך לוותר?
לא להתייחס. לבינתי. זה מה שלמדנו. לא, יהודי צריך לדעת, זאת תנאהב לה, דף שמוע איך הוא זה, דף שמוע איך הוא צריך להתפייס.
הרב, הנקודה שצריך...
אם זה שחתן נגדך לא רוצה להתפייס, אז מגיע העבודה שלך.
אבל פה קובעים. כמדוגמת שהוא
נדע, לבטר,
לבטר,
תראה, לבטר זה לא למכור. הקודש ברוך הוא הסולח ומוכל הכי גדול, אבל כל מה הקודש ברוך הוא ואתרון, כבר סרומי יום. הוא לא מבטר, הוא סולח.
בוא יכלו לסלח, נשכמת. כסף של אמן שעש בגרון שגיטי נכביר. יאו גיטי, אני יודע,
זה
מסמך.
מוכל וסולח, זה לא מביא לי דבר.
מוכל וסולח, שני דברים
קולים. אני מבטר, מה שאני אמרתי, מבטר.
בין בוכל וסולח. כנראה שמוכל זה בלי לפרט, וסולח זה עם הפירוט. כנראה ככה צריך לומר. מה אומר לבוי שידל?
אוי ורד.
לא, זה שתי ביטויים שונים בסוגי מכילה. מוכל זה כשאתה, אוקיי, אני מוכל לך. סולח זה כשאתה מפרטים, אתה מפרט, ואז יש לך סליחה.
זה משהו אולי, באמת בטח זה משהו אולי מאוד קשה, איך זה? יחסית אחד יצא לאמרנו שחיים לבד לחדר וכשאני שואל אותם, אז הוא אמר לו, אמת, אבל קרה פה משהו, זה לוקח זמן, זה לא, זה לא כאילו, זה קרה משהו, חיים לבד. יש פה משהו, זה יש תהליך.
צריך לחבר גם את הכאב, להרגיש את הכאב גם.
כן, איך אמר לו? זה לוקח זמן, אני בדרך לשם. אבל לא בדקה זה קרה. תיחס למה שקרה, למה שעבר.
אז חלק מהמחילה זה צריך לראות אחד את השני.
צריך לראות אחד את השני, לדבר על הכאב, ורק זה הדרך, ורואים את זה מעשים בכל יום. אנשים שלא פתחו את הדברים, נפרדו הלבבות, כל אחד הלך את דרכו. בדרך האמיתית, גם בין אנשים וגם ביחס שלנו להשם.
זה מה שהרב אמר לנו פעם על פרשת השבוע, פרשת בו, על מכת בכורות שלא ראו. איש אחד.
מכת חושך.
מכת חושך, כן.
מה זה נקרא חושך? ולא רואה איש את אחיו. חזק וברוך. ולכן שהשם יתברך רוצה להוציא את הכאב שלו ממה שחטאנו כנגדו, הוא מוציא את זה בדרך של כביכול איסורים, ואנחנו צריכים להסתכל על האיסורים לא כריחוק, אלא כזה שהוא רוצה להתפייס ולנקוד את הלב.
שלמה שבן אדם נפתח את זה.
כן. לכן חלק מהתשובה זה וידוי. רק כשאדם אומר, עיקר התשובה, חטאתי אביתי.
הוא לא אותו סיל השם.
יש זמנים על השם, אי אפשר לעשות את זה.
ככה וככה עשית.
שהשני לא רוצה להתבאס. אסור לך לבוא אליו ולהגיד לו את כל מה שאתה אומר.
זה צריך להיות הדדי.
כן, אם הוא לא מוכן לשיחה הזאת, אתה עשית לי...
אין מפייסים אדם בשעת כעסו.
כן, הכעס הזה
יכול להימשך.
כל עוד הוא לא מוכן לדשת. אתה יכול לפתח את הלב אליו כי עוד פעם זה יחזור על עצמו.
לא יכול לעשות את זה בכוח.
זה לוקחים מגשר, כתוב בהלכה. שולח עליו שלוש אנשים, נשים להודד אותו.
תבקש ממנו ללכת בשבילך, לנסות לפייס אותו.
אז אי אפשר לפייס את הלב של השני אם לא מודים במה שעשו. אם באים בטוען וניתן, זה לא מרפא. יש את הרגע הזה שבן אדם מודה, לא הייתי צריך לעשות ככה. וזה מפייס את הלב.
הרב יצא מזה דבר גדול, שאדם לא ינסה להגיד, אני מוכר בלי להיכנס למקום הזה. לא נסות להיות צדיק, בסוף הוא לא באמת יגיע למקום האמיתי שלו. הוא לא יסלח באמת.
זה לא נקרא מחילה, זה נקרא הדחקה. פה אנחנו לומדים, שמול דוד, והשם דו אומר, מה זה נקרא בפסוק, נושא אבון ועובר על פשע. נושא אבון, זה כתוב אומרת, הוא נושא את האבון. אז איך הוא עובר על פשע? אז אומר רבי השם טוב, זה משל, כששתי אנשים שיש בהם ריב והם רוצים להתפייס, באמת, אז כל אחד מוציא את ליבו מה השני חטא לו. אם הם לא רוצים להתפייס, אז פשוט לא מדברים. הקדוש ברוך הוא, כשהוא רוצה להתפייס איתנו, הוא נושא את האבון. איך הוא נושא את האבון? הוא מוכיח אותנו על האבון כדי לעבור על פשע. ולכן פה בעל שם דו מלמד איך צריך להיות המבט שלנו וההסתכלות שלנו על הניסיונות שאנחנו עוברים. הניסיונות זה קריאה שהשם יתברך קורא לנו, בואו נפתח את הסיפור וננקה את הלב ונחזור לחיות באמון ובשלום ובלי שום, בלי שום תינה אחד על השני. תלף לב. כמה חוכמה, כמה השראה בדברה בעל שם דו.
אני חושב שמתי שזה כן שונה, בן אדם שלו נמקיע מכל דבר קטן. אבל ילך להגיד
לשני, אבל הוא יגיד לו, טוב, אני לא רוצה להיות קרוב שאני מכוח. אתה מגיע מכל דבר קטן. אבל בן אדם הזה צריך לעשות את העבודה אצלו, ולא להגיד לך. צריך לעשות אצלו את העבודה, שהוא לא ייפגע מכל דבר קטן. נכון,
נכון. לקראת כל דבר בפרופורציה. יש בספר של האדמו"ר מפסיאצנה, מביא שהבעל שם טוב אמר, אנוכי עומד ביניכם ובין השם. אז הבעל שם טוב פירש את זה, הפשטות של הפסוק, זה משה רבנו אומר, אבל הבעל שם טוב פירש, שמידת האנוכיות היא עומדת ביניכם ובין השם. היא מפרידה. כשאדם הוא אנוכי והוא לא יכול לחשוב על השני, והוא מגיע לצפת לשבת וחוסם בן אדם שלוש ימים, זה חוסם לו את הרכב. זה נקרא אנוכיות, וזה מפריד ביניכם ובין השם. אומר האדמו"ר מפסיאצנה, איך נולד באדם התכונה הזאת של אנוכיות? הוא אומר, כשאדם גדל בחיים שלו, הוא רואה שכל הסביבה שלו, המשפחה שלו, החברים שלו, המקום שהוא גדל, זה היה אנשים שבכלל לא חשבו עליו. הוא אף פעם לא חווה והרגיש שאנשים חשבו עליו. הוא ראה את כל האנשים סביבו וראה שכל אחד חושב רק על עצמו. אז האדם אומר, אני חייב גם כן לשרוד את החיים. ולשרוד את החיים, אני אדאג לעצמי. וככה אומר, וזה הולך ומתפשט. אומר, מכאן נבין, איך מרפאים את החולי הזה? הוא אומר, רק על ידי שאנשים מתחילים לחשוב אחד על השני. והאדם מתחיל לחוות שמישהו חושב עליי. למישהו, אני אכפת למישהו. הוא אומר, זה הדרך היחידה לרפות אותו מהמחלה. כי האנוכיות זה סוג של מגננה. זה בן אדם אומר, אני חייב להגן על עצמי. אבל ברגע שכבר אנשים מגינים עליו וחושבים עליו, הוא לא צריך יותר מדי. לכן הוא אומר, זה המעלה שיש בדיבוק חברים. ושם הוא מלמד, הוא אומר, יש לך חבר, מדי פעם אתה צריך ללכת, להתעניין, לראות מה צריך, מה אפשר לעזור לו, מה, תיתן לו את ההרגשה, תיתן לו את החוויה שמישהו חושב עליו, רק ככה אתה תרפא אותו. זה לפלאים.
זה עצמי לגמרי.
כן.
אם מתחילים את זה,
מה?
איפה מתחילים את זה?
מי מתחיל, אה?
לא, עכשיו, ברגע, מה שאתה אומר?
הוא אומר את זה לכל חבורה. הוא אומר, כל חבורה צריכה לדעת את זה, שפשוט להתחיל לחשוב אחד על השני.
אם לא יכולים לדבר בזה, אז...
אה?
אם
לא יכולים
לדבר בזה, אז...
כן.
וואו.
אה? בהכשרת אברכים. בהכשרת אברכים, הוא כותב את זה, כן. עכשיו הוא מדבר הרבה. על זה שהחברים צריכים להתקבץ פעם בכמה זמן, ולדבר חבורה ולהשיח, וגם לשתות לחיים.
לא. כדאי.
אין לנו עשר בקבוק.
זה לא.
שלא פנרה לי לא שייקים לו על הזמן.
חבריי.
שבת.
לא יודע, תראו שפיית את נמר שבתיים, יש לו. בבקשה.
מה שעכשיו? משהו לראות תורה?
בטח, מה שעכשיו. והבגד תהיה בו נגע, קוף חף ג' כתב הבעל שם טוב עניין קטנות וגדלות שיש בספירות העליונות למעלה, ככה העניין למטה בכל דבר, אין בבגדים, יכולו, וזהו שלפעמים עושה מלאכת הבגד מקולקלים לעצר לאדם, ובסוד קטנות, והתקנה שיעשה פדיון, או שייתן הבגד הישן לעניים, או שייתן לפי ערך שומת הבגד לצדקה.
פה באשר טוב אומר, אם עכשיו יש לך בגד, הבגד הזה לא יצא טוב, או התקלקל, או שתפרו לך אותו לא טוב, אל תחשוב שזה סתם, זה קטנות. זה קטנות שהיא מגיעה מהמידות העליונות, כמו במידות העליונות שיש קטנות. הבגד, כי יהיה בו נגע. מאיפה יש בו נגע? מאיפה יש בו חיסרון? מאיפה הבגד החסר? מהקטנות שלמעלה. וזהו שלפעמים עושה מלאכת הבגד בקולקלים. אדם הלך, קנה בגד, תפרול אותו לא טוב. למה? לעצר לאדם. הקדוש ברוך הוא התכוון לעצר לאדם, וזה בסוד קטנות. כי באותו זמן שהוא ירגיש את החיסרון, הוא יהיה בצער. ואיך התקנה להינצל מהמצב הזה? שיעשה פדיון.
כי זה לא לצעוק על החיית.
כן. או שייתן הבגד הישן לעניים, או שייתן לפי ערך שומת הבגד לצדקה, וכך הוא יצא מקטנות לגדלות.
מה
עם הדגל? ברכב בהכל, בבית.
מה עם הדגל? הוא שילם ולא קיבל בגד בפועל.
מה יקרה לבגד בפועל?
לא, קיבל את זה נעמים. לא, לא, הוא שילם. לא קיבל את
המשהו. אם אתה רוצה לתת לי לפי שפועל.
כן, אני את הנזק, מה בפועל?
לא, אני מדברים, חסמו
לו את הרכב. חסמו לו את הרכב. כל זה ענייני קטנות. זה קטנות של למעלה. אדם יש לו פתאום נזק בבית, נזק בקיר, בנזילה, כל העניינים האלה, זה, בשביל זה הוא אומר, צריך לתת צדקה, וזה ממתיק, הוא אומר, זה מגיע בקטנות.
זה רמז, כאילו, מרמזים לאדם שצריך...
שהוא בקטנות והוא צריך...
הייתי יודעת כמה כסף, הייתי לומד את זה, אתה חוסך. מה? לא, זה צריך להתבודנות, אני לא חשבתי. זה הדבר.
עובדנו, כשאנחנו עושים פדיון, עובדנו למען חסדך. אנחנו ממשיכים גדלות. בפדיון אנחנו ממשיכים גדלות. המאות שלנו, ככה כתוב בליקוטי מוהר"ן, שהמאות זה דינים. צדק יקראו לרגליו, הממון נקרא רגליים, הממונו של אדם שמעמידו על רגליו, וצדק זה דינים. ואין הדינים תעקלה בשורשו. ששורש הדינים זה בינה. לכן, כשאדם רוצה להמתיק את הדין, הוא לוקח את הממון ונותן אותו ליד של העני. היד של העני זה הידיים, בבינה יש שלוש ידיים. כשאני מקבל את הממון בידיים, באותו רגע זה שנתן, המתיק את ה... העלה את הדין לשורשו והמתיק אותו. אם הוא נתן את זה לצדיק, שיודע להעלות את היד הגדולה, היד החזקה ויד הרמה, שזה שלושה ידיים בבינה, אז בוודאי נמתק כדין ויכול להפוך את הכל לתורה. לכן, זה מה שבא השם טוב כותב, או שיעשה פדיון, או שיתן את הבגד לעניים, רק הוא צריך למצוא עני, שזה בדיוק המידה שלו.
שמעו לעני, לרוץ לתת פדיון.
או שיתן לפי ערך הבגד, כמה שאלה עבד, אני אתן לצדקה.
אני יכול למכור. שיפסיד בשתי מקומות. שלב גם לחיית על הבגד שתפר לו, גם ייתן לעני וגם יחזור לעשות בגד חדש. רק העניין צריך לזכור את זה בדקה הנכונה, כי אני בדרך כלל הייתי תופס עצבים על החיית הזה.
אני יכול לספר לנו איזה סיפור על בעל ההילולה?
בעל ההילולה קדושה. בעל ההילולה קדישה, רבי ישראל המחצר, לא עשה לי.
צריכיתי להיות הלכת הילולות, יש לה רבי פסיות. תראות, בחור צעיר, אז לא זוכר, אבל היה דיבורים בכלי ראשון, ואז כל הסיפורים שקראנו בספרים, הוא סיפר את זה בכלי ראשון. עם הרג, עם הקוקה קולה, לא זוכר, אבל מה שקרה.
אנחנו לומדים אותו ידה בעל שם טוב. רבי סלי היה מקבל קהל מ-10 בבוקר, עד הצהריים, זה היה הזמן של קבלת קהל. יום אחד, זה היה בסביבות אחד בצהריים, היה ציבור גדול בחוץ, ובסלי אמר, כל מי שנמצא בחוץ ייכנס עכשיו לחדר לסעודה. כולם נכנסו לחדר, והיה שם כמה תלמידי חכמים בדיוק שהגיעו מירושלים, ומצאו את בבסלי בשמחה ובעליזות שאין כדוגמתה. ביקש מכולם ליטול ידיים, שרו, סמכו, אחד תלמידי חכמים שהיה שם, שאל אותו רבנו, לשמחה זו מה עושה? מה קרה עכשיו? אמר להם, התגלה אליי הבעל שם טוב כעת, ולכן אני בשמחה גדולה, ולכן ביקשתי מכל הציבור לבוא להיכנס לסעודה. ככה, ופתאום היה לו התגלות של הבעל שם טוב. כשהוא הגיע לגור בארץ, הסבא שלי היה גר ברמלה, זה אחיו. ותכנן לעשות לו קבלת פנים גדולה מאוד, שכולם יצאו לקראתו. ובסלי לא הסכים, אז מה הוא עשה? הוא כתב מכתב שבסוף הוא מגיע בתאריך אחר, ובאמת הוא הגיע באותו תאריך, אבל מיד הוא הגיע לסבא לרמלה, ועשו ביחד אל הסדר, ושמחו, והייתה שמחה גדולה. ואחר כך הוא התלבט איפה לגור, אז היה לו חתן, הבן הגדול של סבא שלי, הוא היה חתן שלו, והוא היה רב של יבנה. הוא הציע לו לבוא לגור ביבנה, כי ביבנה היה הרבה יהודים מהעיר שלנו, והיה שם הרבה יהודים כשרים, ובבסלי מאוד הקפיד שבמניין שלו יהיה יהודים שלא נגעו בזקן, ושלא ידברו בתפילה, והוא בחר אחד-אחד להתפלל, ואמרו לו, אתה תמצא אנשים כלבבך שיבואו להתפלל איתך וללמוד איתך. והתפילה אצל בבסלי הייתה במתינות, לאט לאט, ומתחילים מוקדם, והכל והכל, כל מה שהוא אוהב. רק כשמנחה של יום חול הייתה יכולה לקחת כמעט שעה. היו מתפללים, מגיעים לאט לאט, מתחילים פתח אליהו, קורבנות, זה היה. ובאמת הוא הגיע ליבנה וגר שם 3 שנים. והיה מאוד שמח. יום אחד הגיע אליו ראש כולל, שהיה גר בעיר, ובא לבקר אותו. וכשנפגשו בפגישה, אותו ראש כולל דיבר בזלזול על הבעל שם טוב. מיד שבבסלי שמע את זה, הוא הודיע לבני הבית שהוא לא נשאר עוד לילה אחד לגור ביבנה. אמרו, איפה נלך? היה לו בן באשקלון, אמר, כעת אנחנו עוברים לאשקלון. אמרו לו, מה קרה? אמר, אם יש פה יהודי בעיר, תלמיד חכם, שמדבר בזלזול על בעל שם טוב, ודאי זה מראים לי משמיים שאני לא יכול להישאר בעיר הזאת. הלך לגור באשקלון, והיה הנכד שלו מגיע ללמוד איתו חברותה, ובסלי לומד כל יום 7 דפי גמרא. בדיוק אחזו במסכת גיטין. המשנה שמה כותבת, המביא גט מחוץ לארץ, לארץ, כגון מאשקלון ללוד, מאשקלון לארץ ישראל. ובסלי נהנח, אמר, כל מה שעשינו מסירות לבוא לארץ, סוף הגענו לאשקלון, יש בה חלקים באשקלון, חוץ לארץ.
נכתב.
הנכד שלו סיפר לי את הסיפור הזה. אומר, מיד שבבסלי אמר את הדבר הזה, דופק בדלת ראש המועצה הדתית של נתיבות. הוא אומר לו, התיישבנו הרבה יהודים טובים בנתיבות, ואנחנו באים להזמין אותך לגור בתוכנו. הוא אמר, אם ככה זה משמיים, הם עברו לגור בנתיבות. כשהגיע לנתיבות, הוא קרא לרב יששכר מאיר, ורצו לדון בדיוק בגבולות, וראו שנתיבות היא לגמרי ארץ ישראל, אז אמר, פה אני אשכון, ואני רוצה לגור. בנתיבות הוא מצא יהודים כשרים, ותמימים וטובים, והוא קירב אותם, ומאוד אהב את הציבור, ואת הפשטות שהיה שם, והנאמנות של הציבור. כל יום שישי, הוא היה עושה סיבוב עם הרכב, סביב כל העיר, ויושב באוטו ומברך את כל התושבים, כל ערב שבת. זה היה המנהג הקבוע שלו, ולפעמים גם כן מבקש מהנהג לקחת אותו לגבול של עזה. יום אחד הוא קרא לנהג ואמר לו, אני רוצה להיכנס לתוך עזה. עזה היה פתוח. הגיעו לעזה והוא אומר לו, אני רוצה שתיקח אותי, מתחיל לכוון אותו. והנהג לא יודע לאיפה נוסעים, אומר לו, פה ימינה, פה שמאלה, עד שהגיעו לאיזו שכונה, ורואים שם הרבה הרבה ילדים. ובסעני אומר לנהג, תקרא לילדים האלה, תגיד להם שאני רוצה לתת להם כסף. הוא הוציא מהתיק שלו שקית מלאה בכסף. וחילק לכל הילדים, כל הילדים, היה טוב, ארוך, כולם קיבלו ממנו כסף עד שנגמר. כל השקית, סכום גדול. גמרו את זה, חוזרים לנתיבות, והנהג התפלה. אמר לו, בשביל מה לתת כסף לילדים ערבים? אמר לו, כל ילד שנתתי לו כסף, לקחתי ממנו את הכוח להזיק לעם ישראל. היה לו מסירות נפש, ויום אחד הוא הסתגר בחדר 3 ימים, ורק בכה וצם, ושאלו אותו, מה יש? אמר להם, אני רואה הרבה הרבה דם של עם ישראל נשפך, ואני לא שקט ולא נח עד שנבטל את הגזרה הזאת. אמרו לו, מה אדם? אז הוא אמר להם, הוא רואה בעוד 13 או 14 שנה, לא זוכר, הוא אומר, הוא רואה הרבה הרבה דם נשפך. אחרי 3 ימים הוא יצא, אמר, ברוך השם, יהיה מלחמה בארץ ישראל, אבל לא ישפך דם. בדיוק מאותם שנים הייתה מלחמת המפרץ. במלחמת המפרץ היה בניסים ונפלאות, שלא נשפך בדם יהודי.
אחרי שהוא נפטר.
הוא חזה את זה בחייו. כן. וככה היה דרכו בכל דבר, בכל דבר, כל דבר שהוא הרגיש וגילו לו משמיים, שיש איזה דבר קשה, הוא ישב והוא היה יכול לצום לפעמים. היה פעם אחת אורח שהתארח בעיר שלנו במרוקו, הוא בסלי כבר היה אחרי גיל 60, וזה היה בימי השומרים. הוא אומר שהוא ראה, הוא עקב אחרי בבסלי, הוא ראה שבבסלי 3 שבועות רצוף צם משבת לשבת, אכל רק בשבת, זה היה בשובבים, והוא היה עוקב אחריו, הוא ראה שהוא יושב כל היום עם תלית ותפילין, ולומד גמרא ומהרש"א כל היום, ערב שבת, עד שעה לפני שבת הוא לא עזב את הגמרא, היה בבית הכנסת עם התפילין, שעה לפני שבת הוריד את התפילין והלך לקבל שבת, ולא הרגיש, לא הרגיש בצום, לא הרגיש בשום דבר, היה לו מסירות נפש לכל רצון של דבר שיעשה נחת רוח להשם. הבת שלו פעם הייתה פה בצפת, סיפרה לי שהיא הייתה ילדה, היא ראתה שבבסלי פעם יצא מנוחיות, ואיכשהו יצא, הוא ניגש לרבנית להגיד לה משהו. אז היא התפלה, עניין אותה לדעת מה הוא אמר לה. אז היא ניגשה לאמא שלה, אמרה, מה אבא אמר לך? הוא אומר, אבא אמר לי שהוא יזדרז לצאת מבית הכיסא, שם המשיח יבוא והוא יהיה בבית הכיסא. היה כל יום חייו חדור באמונה שמשיח כל רגע צריך לבוא. פעם אחת הוא ביקש לעשות את ההילולה של אור החיים בטבריה. אצל הסבא מצד האמא היה תלמיד שלו.
עכשיו הוא רצים.
כן. הייתי שבוע. עשו את ההילולה והיו בשמחה גדולה גדולה גדולה. זה היה מוצאי ההילולה, זה יצא ככה. ובבוקר כבר התחיל צום י' ז' בתמוז. באותו לילה הוא היה בשמחה עצומה, 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 עד עלות השחר, עצרות הסעודה, ואמר, עכשיו צריך להיכנס לצום. במשך כל הסעודה ראו עליו הערה גדולה, והוא אמר, המשיח ישב איתנו כל הסעודה. אחר כך נכנס י' ז' בתמוז, והוא נפגר בחדר כל היום. מוצאי הצום, דפקו לו בדלת להגיד לו שצריך לפתוח את הצום, הוא לא רצה לפתוח. כמה שעות אחרי הצום, לא רצה לפתוח את הצום. באו אליו, אמרו לו, למה אתה לא פותח את הצום? הפציבו בה, אז הוא אמר, תעשו לי חצי כוס תה. ואז הסבא שלי ניגש אליו, אמר לו, מה קרה? אתמול היית כל כך שמח, ואמרת, המשיח פה. אמר לו, אתמול הגאולה הייתה קרובה, קרובה, היום הכל חזר לאיתנו. ככה היה לו עיניים שכל הזמן, כשהוא היה בטבריה גם, אז התקשרו להגיד שיש מטוס מארצות הברית שמגיע עם מאות יהודים, והגלגלים שלו לא נפתחים. וזה סכנת נפשות לכל ה... ובסלי נכנס במשך כמה זמן לחדר, והסבא שלי אומר שבחוץ שמעו אותו מיילל ובוכה ואומר, ריבונו של עולם, אם אתה רוצה לעשות כזה גזרה ולקחת כאלה יהודים בצורה, עדיף שתיקח אותי במקומם. וממש היה יושב ובוכה. אחרי כמה זמן הוא יצא שמח, אמר, התבטלה הגזרה. לא עבר כמה זמן, התקשרו להגיד שברגע האחרון, וזה ידוע, זה ידוע שהקדוש ברוך הוא שמע לתפילות ולברכות שלו, והמעשים והנפלאות שעשה, זה אין לשאר ולתאר, זה היה כדוגמת צדיקים מדורות קודמים, שכל דבר של טבע לא היה מרגש אותו בכלל, ובאמת, יש המון 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 סיפורים של אנשים, רק היום מישהו סיפר לי, מוצאי שבת, אמר שהיה ילד, הוא היה גר ביבנה, והיה ילד קטן והיה לו מחלה בכליות. 3 שנים הוא היה בבית חולים. וזה גרם לו שהוא לא למד ולא ידע לקרוא, והגיע לגיל מסוים, ואימא שלו לקחה אותו לבבא סאלי, והוא בא, אמר לבבא סאלי, אני צריך לקחת כל יום כדורים בשביל רפואה. בבא סאלי אמר לו, קח את הכדורים האלה, תזרוק אותם לפח, ובמקום כל כדור תשתה טיפת מים כל יום. אמר לו, תוך שבועיים אין לך שום מחלה. וככה היה הילד הזה, בשבועיים ששתה מים שבבא סאלי נתן לו, החיבוב שהיה לו למצוות, הרבנית שלו סיפרה, שבלילה הוא היה מתעורר כל חצי שעה, לבדוק אם הגיע הזמן תפילה. הוא היה זקן, הוא היה כבר לא יודע מה השעה, הוא היה מאיר אותה עם המקל, ושואל אותה, הגיע עלות השחר? היה שומרים לבוקר, הוא לא יכל להירדם מרוב שהיה משתוקק. איך שהיה מגיע הזמן של עלות השחר? הוא היה קם כמו אריה, וקם מתעטף בציצית ובתפילין בהשתוקקות, כאילו זה היום הראשון שהוא מניח, ומתחיל את התפילה מילה במילה בהתלהבות עד סוף ימיו. כל ימיו לא הפסיד תפילת נץ מימיו. יש יהודי אחד שפעם היה אצלו בשבת, הבן של הרב ווזנר, רבי יוסף בנימין ווזנר, הוא סיפר לי פעם שהוא התארח אצל בבא סאלי בשבת. הוא אומר, בליל שבת בסעודה הוא לא דיבר כלום. הוא אומר, הפנים שלו היו בוערות בדבקות עצומה, היו אדומות, 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 ומדי פעם הוא היה שם את העיניים ככה ומדבר, ולא יודעים מי הוא מדבר. לא הבינו מה קרה, לבחרת בבוקר, אחרי התפילה, הוא הזמין כמה אנשים אליו לקידוש. אחד מהאנשים, הוא אומר לו, אבא שלך אתמול היה אצלי. אז הוא, רב אוזנר, אמר, מי זה אבא שלך? אני הייתי בסעודה, מי היה? אז הוא ניגש אליו, הוא אומר לו, מי זה אבא שלך? אמר לו, אבא שלי כבר לא חי. אז הוא הבין שכל פעם שהוא היה מרים את הידיים ומדבר, היה מדבר עם נשמות שהיו באים ל... הוא אומר, אחד הדברים שהפליא אותו, הוא אומר, באחד בלילה בליל שבת בבא סאלי נכנס לישון, ב3 הוא קם, זה היה שעתיים לפני התפילה, הוא אומר, הוא שם את הטלית, ככה על הכתפיים, כמו שהחסידים שמים, והלך בבית במשך שעתיים עם הטלית, ורק הגיע הרגע של עלות השחר, הוא תפס את הטלית, והתעטף בכזה, הוא אומר, השתוקקות שלו לחכות לתפילה, ולחכות לכל דבר של מצווה, גם שבת הוא היה מקבל, כל פעם היה מקבל שבת כבר בפלאג. וביום שישי כבר הבית ובני הבית בשעה מוקדמת בחצות היום, הכל היה מוכן. כל האורחים שבאים אליו לשבת היו צריכים להגיע לפני חצות. כי היה לו עבודה כזאת לצאת לקראת שבת, לקבל את השבת בזמן, ובשמחה עצומה ובדבקות עצומה, יהי רצון שימליץ טוב על כלל עם ישראל. פעם בא אליו מישהו ואמר לו, איך הברכות שלך ככה מתקיימות? שאל אותו בפשטות. הוא אמר לו, כי מימיי לא פגמתי, לא בפה ולא בעיניים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, שומע למי ששומר את העיניים ואת הפה, שומע לכל... אפילו כשהיה מסתפר ביום שישי, הוא היה מחזיק עם האצבעות על הפאות. היום מספרים אותו עם סכין. אז הוא היה מחזיק עם האצבעות שלא יגעו לו בפאות, והיה אומר, תחתכו לי את האצבעות ולא את הפאות. השם יזכה לו, השם יזכה לו על השם. כן.
כל הילדים שלנו,
יש לי סבתא שלי. וואו. ועשה לי גם מאוד אהב לבוא לצפת ולמירון. כל שנו היה בא לפה פעמיים או שלוש. ואוהב מאוד את ציון הארי ורבי שמעון, זה היה בשבילו הפסגה שלה. הדבר הכי מרגש אותו זה רבי שמעון בר יוחאי. הרבה פעמים היו באים אליו והוא היה בצער או בעצבות, וכשהוא היה בצער הוא לא מדבר עם אף אחד, הוא היה מוטף את, את הראש שלו בגלימה. פעם באו אליו בכל המועד, ראו אותו על הרצפה בוכה והרבה גלימה, לא ידעו מה לעשות, אז הגבאי אמר, תתחילו לשיר לו רבי שמעון בר יוחאי. איך שהתחילו לשיר רבי שמעון בר יוחאי, הרים את הגלימה וקם. זה היה בשבילו, כל שנה הם מסיים את הזוהר. פעם אחת הוא הגיע לצפת, זה היה בלילה חורפי, והוא רצה לשתות קפה. ושאל איפה יש פה מקום לשתות קפה, במקום של שומרי תורה, אז הפנו אותו למסעדת אשם, ברחוב בר יוחאי. כשבאתי לגור בצפת, בא למסעדה, הכניס אותי, אמר לי, בוא תראה פה במקום הזה, אבא עשה לי ישב ושתה קפה.
שתה את אלבום.
והוא נכנס, שאלו אותו, מה אתה רוצה לשתות? הוא אמר, קפה ותה. גם קפה וגם תה, הוא יחד, שתה קפה ותה, והמשיך לדרכו. כשהיה לומד שבע דפי גמרא, בסוף ימיו, הוא היה קורא את הגמרא שבע דפים, ואחר כך את הרשי. הוא היה כל כך בקי, שהוא אחז כל רשי על... וכל המערשה גם כן בעל פה, היה בראש שלו, כל המערשה על השס. וכל ערב שבת לא נכנס לשבת עד שלא למד כל האור החיים, והכלי יקר. זה החוק ואני אבוא. כן. כלי יקר, הוא עוד ישיבח מאוד את הפירוש הזה. וגם כמה ספרים של רבי יעקב על הפרשה, וזוהר על הפרשה, זה היה חוק ואני אבוא. היה לו עוד מנהג, שהיה לומד כל יום חי פרקי משנה. פעם, וכל חודש מסיים את השישה סדרי משנה. היה פעם חודש אחד שהוא היה חולה, אז הוא שילם לאברך, הוא קרא לאברך, שילם לו, אמר לו, תלמד את החי פרקי משנה כל יום במקומי ואני אשלם לך, כי לא רצה לוותר על ה... אמרת השם, שיגן על עם ישראל, איש אלוקים וקדוש, שהשפיע רוב שמחה ורוב טובה, היה לו עבודה גדולה לעשות הילולות לצדיקים. וגם כשהיה חולה וזקן, הוא היה עושה הוא והגבאי שלו. הרב אלפסי סיפר שבקפה לפדר עשו שתי מילולה לנוע מלימלך. כשגמרו את הסעודה, ובסלי אמר לו לעשות זימון. אמר לו, איך זימון? אנחנו רק שתיים. אמר לו, הנוע מלימלך נמצא איתנו. ויש הרבה הרבה מעשיות. אחד המעשיות זה שבהילולה של הפרי הארץ מביטבסק, הוא הזמין אנשים לסעודה, וכשהגיע הזמן הסעודה הוא לא הרגיש טוב, הלך לישון, חיכו לו עד חצות לילה, ראו שהוא לא קם. כולם התפזרו, בשתיים בלילה הוא מתעורר, אומר לרבנית לערוך את השולחן. אומרת לו, עכשיו בשתיים בלילה מי יבוא? אמר לה, תראי, בחוץ יש אנשים. יוצאת בחוץ, רואה קבוצה של אנשים, אומר להם, אומרת להם, מה אתם עושים פה? אומר, אנחנו יודעים שהצדיק הרבה פעמים מר בלילה, ניסינו. הכניסו אותם ועשו סעודה, ואז בבסלי אמר להם, אמר להם, אני רציתי לערוך הילולה לרב הקדוש מויטבסק, ולא הרגשתי טוב. והלכתי לישון, והעיר אותי הצדיק, ואמר לי, תקום לערוך את הסעודה לכבודי. אמרתי לו, מי יבוא בשעה כזאת? אמר, שלחתי לך אנשים מירושלים. אמר, אתם השלוחים של הרב מויטבסק לעשות איתכם את הסעודה. אלה שהיו מוזמנים, הלכו לישון, בסוף באו אנשים חדשים. היה לו כמה ידידים לבבא סאלי, מאוד אהובים עליו, שכשהוא עושה סעודה הוא היה קורא להם, אחד מהם היה גר בבאר שבע. היהודי הזה בבאר שבע סיפר שגמרו את הסעודה אצל בבא סאלי, זה היה 11 בלילה, הוא לא יודע איך לחזור לבאר שבע. אבל הוא היה רגיל בניסים, אמר את סבא בסל, יהיה ניסים, הוא יצא בחוץ, הוא רואה נהג מונית. היה נהג מונית אחד בכל נתיבות. הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? הוא אומר לו, אני כבר הלכתי לישון מזמן בבסל, היא באה אליי בחלום, העיר אותי, אמר לי, אני צריך מונית לבאר שבע.
בום!
אז הוא בא לקחת אותו. זכותם מגן עלינו.
אני שמעתי, אני רק מזכיר, שמעתי את זה בפסק.